שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום הוא יום שני של השבוע, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
אהלן איתן.
אתמול אחר הצהריים קיבל שוק ההון הישראלי הודעה קשה, אבל כזו שכבר לא באמת הפתיע אף אחד. עוד חברת נדלן אמריקאית שגייסה מהציבור הישראלי יותר משני מיליארד שקלים, הודיעה שלא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה והיא תבקש מהמשקיעים הסדר חוב או במילים אחרות, תספורת. שם החברה הוא אולייר, היא פועלת בשוק הנדלן האמריקאי באזור ניו יורק והיא גם קשורה לבעלי שליטה יהודים חרדים, אבל הסיפור האמיתי הוא שזו חברת הנדלן האמריקאית הרביעית שמסתבכת בבורסה בתל אביב. אנחנו נדבר עם נדב ברקוביץ', אנליסט בבית ההשקעות IBI, ונשאל אותו מדוע שוק ההון הישראלי מוכן להעניק לחברות בייה אמריקאיות תנאי גיוס יותר טובים ממה שהן מקבלות אצלן בבית בארצות הברית.
עורכי הדין של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עמית חדד ובועז בן צור, הגישו שלשום לבית המשפט המחוזי בקשה לבטל את כתב האישום נגדו בטענה של הגנה מן הצדק. מה זה אומר בדיוק? הגנה מן הצדק. עורכי הדין טוענים שחומרי החקירה חושפים ביצוע של מעשים חמורים המחייבים את ביטול כתב האישום, לא חקרו עבירה אלא המציאו עבירה. האם לטענה הזו יש איזשהו סיכוי משפטי או שזה עוד תרגיל אחד למשיכת זמן מצד נתניהו? יהיה איתנו עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו.
הבלק פריידי, יום הקניות הבינלאומי השנתי שהתקיים ביום שישי שעבר, אמור להיות מועד בו הצרכנים מקבלים מהיצרנים ומהמשווקים הנחות של עשרות רבות של אחוזים על כל המוצרים שלהם, ולכן אנחנו צופים מדי שנה בהתנפלות על החנויות והאתרים המקוונים. אבל האם המחירים באמת מאוד אטרקטיביים? והאם ייתכן שאימצנו את המותג והנרטיב של הבלק פריידי ופשוט שכחנו לבדוק ולהשוות? הדר קנה, כתבת הצרכנות, מצאה שרשתות דווקא בחרו להעלות את המחירים של חלק מהמוצרים, לעתים אפילו עד 27%. והיא תהיה איתנו כדי לספר על כך. אנחנו מתחילים. שלום לנדב ברקוביץ'.
שלום איתן, שלום סמי.
אתה אנליסט של תחום הנדלן ב-IBI שירותי בורסה, ואנחנו רוצים לדבר איתך על התופעה של חברות נדלן אמריקאיות, בלי קשר לישראל, בפרויקטים שאין להם ממש שום קשר למה שמתבצע בארץ הקודש, שמגייסות בישראל הון, לעתים במניות, בדרך כלל גם באגרות חוב, ותנאים יותר טובים ממה שהם מקבלים בשוק האמריקאי. אבל קודם כל נתחיל עם הסיפור של 24 שעות האחרונות. חברה בשם אולייר, גייסה בישראל יותר משני מיליארד שקלים, והיא הודיעה לדיפולט, תספורת, ספר.
נכון, אני רק אתקן, חברת אולייר גייסה אך ורק חוב, אין לנו פה גיוסי הון כמעט בחברות הנדלן האמריקאיות, זה רק גיוסי חוב, ואולייר באמת הודיע אתמול שהדירקטורים קיבל החלטה של עצירה זמנית כרגע של התשלומים למחזיקי אגרות החוב, כמו שאמרת מדובר על היקף חוב של 2.3 מיליארד שקל, וזה משהו שהשוק די צפה אותו באיזשהו מקום, אבל אין ספק שזה אירוע משמעותי, כי זה חברת האג"ח, חברת הנדלן האמריקאית, עם הגיוס האג"ח הגדול ביותר שבוצע בישראל.
מי הן מחזיקי אגרות החוב? גופים מוסדיים, קרנות פנסיה, גמל ישראליות?
ציבור?
נכון, נכון. יש פה את הכל. יש פה גם מוסדיים, קרנות פנסיה וגם קרנות נאמנות. חשוב לציין שרוב המוסדיים והקרנות נאמנות מחזיקות בדרך כלל את הסדרות עם השיעבוד, ולא בלי השיעבוד. יש פה ארבע סדרות, שתיים unsecured, ללא ביטחונות, ושתיים עם שיעבודים על נכסים מניבים בארצות הברית.
אז מי חשוף בעצם לאגרות החוב שאינן משועבדות, כשאין כנגדם ביטחונות?
זה מתחלק, אבל הרוב היום אני חושב שזה ציבור פרטי יותר, קרנות נאמנות וקרנות גידור.
מה קרה שם בשוק הנדלן האמריקאי בחברה הזו שהיא לא יכולה לשלם את ההתחייבויות שלה?
אולייר נמצאת כבר תקופה יחסית ארוכה במצב של בעיית נזילות. הקורונה החמירה את המצב, אבל אי אפשר להגיד שזו הבעיה היחידה שהייתה לחברה, ועד לפני זה הכל היה בסדר. אולייר בעצם מגייסה פה סכומי כסף גדולים מאוד מהשוק הישראלי, ויצאה למסע של יזום ובנייה של דירות למגורים להשכרה בניו יורק, והנושא עבד מצוין עד לנקודה שבה היה צריך להתחיל גם להיפגש עם להחזיר את התשלומי קרן של אותם חובות, וחלק מההסתמכות הזו הייתה על או גלגולי חוב, להמשיך להתגלגל בשוק הישראלי, או לממש נכסים, וחלק מהעניין הזה נתקע גם לפני הקורונה, אבל בעיקר בתקופת הקורונה, וזה הקשה מאוד על יכולת המימוש ומחזורי החוב, ויחד עם עוד אירועים נוספים שקרו, הורדות דירוג, צורות אגרות החוב בישראל שיהיו גבוהות ומנעו גם למחזר חוב בישראל, ושער שקל דולר שפגע מהם מאוד בתשלומים, כל זה הביאו את הדירקטוריון בעצם לקבל החלטה שעדיף לבוא לבעלי אגרות החוב ולנסות למצוא מקווה או של פריסה או שאיזשהו עדכון של השטר נאמנות כדי שבעצם יוכלו לעמוד בתשלומים שלהם ולהשלים את העסקאות שכרגע נתקעו להם.
כן, אנחנו יודעים שזה לא חברת הנדלן האמריקאית הראשונה שבעצם הגיעה להסדר חוב, היו פה עוד כמה חברות כאלה. ואני תוהה האם זה קשור ללהט של הבורסה, של רשות ניירות ערך, להביא לכאן חברות מחול, בגלל שחברות ישראליות הולכות לוול סטריט, כלומר לפצות באיזושהי צורה. אז יוצא שאנחנו מייצאים חברות טובות, ומייבאים לפה חברות בררה?
אני לא הייתי הולכת לשם. אני חושב שכמו כל דבר צריך לעשות פה הפרדה. אוליר היא חברה אחת מתוך כמעט 30 חברות שהגיעו פה להנפיק אג"חים בישראל. בתוכם חברות ראויות וטובות שגם בארצות הברית יש להם מותג חזק ולראיה הן ממשיכות להיסחר גם אחרי האירועים האלה בצורות יחסית נמוכות, אבל כמו שאמרת בכל פול כזה יש גם חברות פחות טובות. חשוב לציין שהמקרה של אוליר הוא מקרה שזה לא איזה גירעון בהון או איזשהו אירוע כמו שהיה לנו בחלק מהסדרי חוב הקודמים שציינת, אלא פשוט אירוע של נזילות. הרוב מאמינים פה, המשקיעים, חלקם מאמינים שעדיין יש פה הון בחברה שמצדיק את המסע ומתן ולא ללכת ישר לסגור את הסיפור איתם.
אבל מדובר בחברות שלא הצליחו לגייס בארצות הברית ולכן הם הגיעו לישראל?
או שלפחות לא הצליחו לגייס בתנאים האלה. זאת אומרת, בסופו של דבר אף חברה לא תגיע מניו יורק לתל אביב, אלא אם כן הם יקבלו בתל אביב משהו שהם לא מקבלים בשוק ההון האמריקאי, בוול סטריט או בבנקאות האמריקאית. כולן הרי באו לפה כי נתנו להם תנאי גיוס, למעשה ריבית יותר נמוכה על החוב שהם גייסו, מאשר מה שהן היו יכולות לקבל שם בניו יורק. מה אנחנו יודעים בישראל יותר טוב לתמחר פרויקטים בניו יורק מאשר האמריקאים יודעים?
אחד, אתם צודקים. החברות שהגיעו לפה זה בעיקר מהריבית הנמוכה, ולא מסיבות של ציונות או דברים אחרים. וזה לא שמה שאנחנו יודעים יותר טוב מחברות אחרות, אלא שהחברות האלה, עם כל אולי השמות הגדולים, זה לא חברות שהן נחשבות בארצות הברית גדולות. רוב החברות שהגיעו פה לישראל הן חברות שבארצות הברית במקרה הטוב הן בינוניות, ובמקרה הפחות טוב הן אפילו קטנות מאוד. כלומר, היכולת שלהן לבוא לגייס חוב שהוא unsecured, לא מול בטוחה, בלי לתת שיעבוד בעצם ראשון על נכס, הוא מאוד מאוד נמוך, או שהיו דורשים מהם מספרים מאוד מאוד גבוהים. ובישראל המודל הזה של חוב ברמת הקורפורייט הוא יותר מוכר ונגיש, וגם זה החברות האלה מקבלות, קיבלו דירוגים של קבוצת ה-A, עם הון עצמי סך הכל סביר, והן נחשבות פה, נחשבו פה בישראל ברמה שהיא מה שנקרא חברות בינוניות בסדרי גודל, והיה להם יותר קל לבוא לגייס פה מאשר ההשוואה לחול.
וזה מעלה את השאלה הבאה, אם באמת שוק האמריקאי מתמחר אחרת, יותר, בצורה יותר מחמירה את החברות מדרג שני ושלישי שהנפיקו פה, אז מדוע המוסדים, דהיינו הציבור, רוכש את ניירות הערך האלה? מדוע הוא לא רוכש ניירות ערך אחרים שהאמריקאים מדרגים, הם מכירים את הפרויקטים, הם מכירים את היזמים, הם מכירים את שוק ההון האמריקאי? בוא נלך ונקנה דברים יותר זולים בשוק ההון האמריקאי, בנדלן האמריקאי, ממה שמציעים לנו פה.
אז המוסדים עושים גם את זה. יש למוסדים גם אגרות חוב בחול, וגם נדלן ריאלי בחול, וגם אגרות חוב ישראליות, אמריקאיות שהגיעו לפה להיסחר בישראל. כלומר, את כל הדברים האלה קיימים, וגם השאלה היא, זה פשוט עניין של מה מקבלים ומה התשואה שמקבלים אל מול הסיכון הזה שעכשיו ציינת. החברות, אני אתן סתם דוגמה, דירוגי ה-Yield בארצות הברית של חברות שהן ללא דירוג, שמה אתה יכול לקבל תשואה של 4 וקצת, 4-4 למשל, ויחד עם עלויות גידור זה יורד בסביבות ה-4. ועוד שחברות שכאן נסחרו עם אגרות חוב בישראל, עם דוחות בעברית ודירקטוריון ודחתי ודברים שאולי גם מקלים קצת על ההחלטה, נסחרו, יכולות לסחר בצורות של דו ספרתי או חד ספרתי גבוה. וזה פשוט בסוף זה שאלה של סיכון סיכוי, ובחלק מהמקרים זה עושה שכל.
כן, לסיום, מנקודת מבט של משקיע מוסדי ישראלי, האם נכון להשקיע באגרות חוב של חברות שפועלות בשוק הנדלן בארצות הברית? חוב זה דבר די מסוכן יחסית, או פשוט להשקיע בקרנות שעוסקות בתחום הזה ואז הסיכון הוא נמוך יותר?
זה לא שני דברים סותרים, אבל אני חושב שסך הכל למוסדי יש את היכולת לנתח ומחלקת אנליזה בתוך הבית לעשות את הבדיקה על החברות האלה, בטח כמו שדיברנו קודם, הדוחות בעברית, ואין סיבה לעשות להכל אאוטסורסינג לחברות אחרות. יש דברים אולי שיותר מסובכים, אבל כמו שאמרת, חוב ונדלן זה משהו שסך הכל המוסדיים יודעים להתמודד איתו טוב מאוד, ויש להם היכרות
טובה. חוב ונדלן זה גם הסיבה לאולי מחצית מהמשברים הפיננסיים בעולם.
נכון, מסכים.
כן. יפה, נדב ברקוביץ', תודה רבה לך.
תודה רבה
לכם.
פרסומת אחת ונמשיך.
בואו נדבר על ה-UX300T, הקרוסובר החשמלי החדש של לקסוס. זהו רכב הפנאי היוקרתי הראשון בסגמנט עם מנוע חשמלי חזק. תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש ב-7.5 שניות ועם 0 זיהום אוויר. לרכב דווח נסיעה של מעל ל-300 קילומטר בין טעינה לטעינה. ובהנחה שהנסיעה היומית הממוצעת היא 40 קילומטר ומטה, ניתן לנוע במהלך השבוע באופן שוטף עם טעינה מלאה אחת בלבד. הקרוסובר החשמלי של לקסוס מצויד במערכות בטיחות מתקדמות המאפשרות בלימה עצמאית בעת חירום, תיקון סטייה מנתיב ו8 קריות אוויר. כל אלו זיכו אותו בדירוג המרבי במבחני הריסוק האירופאים המחמירים. רשימת ההבזור של ה-UX300E כוללת סביבת נהג ממוקדת ועוטפת, גימור איכותי במיוחד, אפשרות למושבי אור עם כוונון חשמלי ומסך מולטימדיה מתקדם בגודל 7 אינץ'. ואם זה לא מספיק, יש גם מערכת מתקדמת לשליטה מרחוק דרך הסמארטפון. השתכנעתם? Lexus UX300E חדש, 100% חשמלי, 100% Lexus. עכשיו, באולמות התצוגה.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום סמי ואיתן.
שלום שלום.
הפרשן המשפטי שלנו, אנחנו רוצים שתסביר לנו קצת את המהלך של פרקליטי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שביקשו לא פחות ולא יותר לבטל את כתב האישום נגדו בשורה של טענות, וראשן הגנה מן הצדק. הסבר ונמק.
אז הכותרת של הגנה מן הצדק זה כותרת כללית לכל מיני טענות שאפשר לטעון נגד נקרא לזה מהלכים לא תקינים של הרשות החוקרת כשהיא מגבשת את כתב האישום. וזה יכול להיות אכיפה בררנית, זאת אומרת למה מעמידים אותי לדין ואחרים לא כי הם עשו אותו דבר, זה יכול להיות תרגילים לא הוגנים בחקירה, שימוש בראיות פסולות, יש כל מיני אלמנטים שנכנסים תחת הכותרת הכללית הזאת, ועל פי הדין הפלילי בישראל, הגנה מן הצדק יכולה להביא במקרה הקיצוני, כלומר אם באמת אנחנו מדברים על שיא ההתנהלות הרשלנית, או אפילו חסרת תום לב של המשטרה ושל רשויות התביעה, לביטול כתב האישום.
היה מקרה כזה בהיסטוריה של אדם בפרופיל כזה, כמו של ראש הממשלה? אדם מוכר?
בפרופיל כזה לא, צריך לומר שבכלל...
אין הרבה אנשים בפרופיל כזה, כן.
כן. הטענה של הגנה מן הצדק היא הפכה לטענה סטנדרטית, כמעט כל נאשם טוען אותה, כי זה שיטת מצליח, ובדרך כלל זה לא מצליח, בטח לא ברמה של ביטול כתב אישום, אפשר לספור לדעתי על יד אחת את המקרים שבהם בוטלו כתבי אישום, אבל כן, אם בית המשפט מוצא שהיו פגמים, אז הוא יכול להתחשב בהיבטים מסוימים במשפט בפגמים האלה, בדרך כלל זה קורה בשלב האנישה, כלומר, באים ואומרים, טוב, הרי האיש עשה, הוכח שהאיש עשה את מה שניתן נגדו, אבל לא ככה צריך לחקור, ואנחנו נשתמש בזה כדי להקל בעונש. זאת הפרקטיקה המקובלת של בתי המשפט. וכאן באמת, הנה כוכבית, ואת הגנה מן הצדק זה לא הגנה של זכאים, זה הגנה של אשמים. כלומר, הגנה של אנשים שאומרים, אני חושב שפשוט חקרו בצורה לא הוגנת.
אבל תאמר לי, את הדברים האלה בעצם, עורכי הדין של בנימין נתניהו, אם זה עמית חדד ובועז בן צור עכשיו, עורכי דין קודמים, בעצם הם כבר העלו בשלבי השימועים הארוכים שהתקיימו לפני הגשת כתב האישום. אז
הדברים האלה עולים כבר המון זמן.
אז בעצם מה חדש בזה מבחינת השופט? למה שהוא בכלל התייחס אליהם?
קודם כל, כי זה הזמן הנכון להעלות את הדברים בבית המשפט. מי שצריך להחליט אם הנאשם זכאי להגנה מן הצדק, זה בית המשפט. ואפשר להעלות את זה בשלב הזה. אגב, ההחלטה אם לבטל את כתב האישום בדרך כלל מתקבלת לא לפני שמתחיל המשפט, אלא בדרך כלל אחרי השמיעה של ראיות התביעה. ובמקרים האלה באמת היו לעתים ביטולים של כתבי אישום, כי אחרי שאתה שומע את ראיות התביעה, אתה גם יכול להעריך אם באמת ראיות הושגו בצורה לא הגונה. למשל, אחת הטענות שכבר שמענו הרבה פעמים, זה על אופן החקירה של עד המדינה ניר חפץ עם הפשפשים, ועם תרגיל החקירה שנעשה לו. אז אחרי שישמעו את העדות של ניר חפץ, ויחקרו אותו בחקירה נגדית, אז בית המשפט באמת יוכל להעריך אם החקירה הזאת הייתה חקירה לא הוגנת ברמה כזו, שצריך לבטל את כתב האישום. הוא גם יכול אגב לבטל חלק מהאישומים ולא את כולם, הרי יש כאן שלושה תיקים, ניר חפץ הוא אין רק באחד מהם, כלומר אין הכרח שהבקשה הזאת תביא לקריסת כל תיקי האלפים של נתניהו.
למה?
זה הזמן הנכון להעלות את זה. אבל אין בבקשה הזו שום דבר שלא שמענו עד עכשיו, כולל בשימוע, ולכן, בוא נאמר שאם הפרקליטות לא הרימה ידיים נכנעה ואמרה סליחה, אבינו וטעינו עד עכשיו, זה כנראה לא יקרה היום.
אז למה באמת מלכתחילה הטענה הזאת עולה עכשיו, במקום להתחיל את המשפט, להעלות את, אמרת, ניר חפץ לדוכן העדים, הוא יבוא כעד תביעה, ואז תהיה חקירה נגדית, ואז הם יעלו את כל הדברים האלה ויגידו, הגנה מן הצדק, תבטלו.
עכשיו פשוט המועד הנכון מבחינה פרוצדורלית בהליך, שמנהל בנימין נתניהו להגיש את הבקשה הזו. בית המשפט ביקש שהטענות המקדמיות, כמו למשל הטענה הזו, יועלו עכשיו. אבל הטענה הזו עלתה קודם, והיא תעלה והיא תמשיך לעלות, וגם אחרי שבית המשפט יכריע בה, אני מבטיח לך שזה ימשיך לעלות, כי המשפט הזה לא מתנהל רק בבית המשפט, הוא מתנהל בתקשורת, ויש אנשים שתפקידם לשדר לנו שהפרקליטות והמשטרה קמות כל בוקר, ואתה רואה את רשימת הטענות שיש שם, אפשר לחשוב שכל בוקר רוני אלשיך ומנדלבליט מתדרכים את כל חוקרי המשטרה והפרקליטות, איך להנדס, לשקר ולעשות מניפולציות כדי שבנימין נתניהו יהיה המטרה המסומנת שתגיע לכתב אישום.
כן, עידו, האמת, אני חייב להגיד, המקצוע שלכם הוא מאוד מעצבן, מקצוע של עורכי דין. הרבה מאוד תרגילים וספינים והתקפות והתשה ושיהוי ודברים מהסוג הזה. אבל זה מוכיח את עצמו? זה עובד? הדברים האלה אפקטיביים למשהו?
אני חושב שהדברים האלה הרבה פחות אפקטיביים, במיוחד שאין בהם בשר, ומה שאתה רוצה זה להשיג מטרות אחרות בתיק. אני חשבתי שתגיד שזה מעצבן, כי היום שמעתי באמת לפחות אחד הסנגורים של בנימין נתניהו מתראיין, והייתי צריך לחפש את המילון שלי כדי להיזכר בארמית. שזה מה שעורכי הדין עושים. שהוא הסביר שתרגילי המשטרה חוקרים בלבלו את הנחקרים באמצעות כל מיני בוקי סריקי וכל מיני מילים כאלה שאמרתי, אופה, אם מתחילים לדבר איתי בארמית, כנראה שהמצב לא טוב.
יפה. טוב, אז תוך כמה זמן בעצם המדינה צריכה להשיב על הטענה הזו, הפרקליטות? או בעצם מי אמור להשיב, הפרקליטות או בית המשפט?
הפרקליטות היא זו שאמורה להשיב.
תוך כמה זמן?
צריך להכריע. נדמה לי שהפרקליטות קיבלה עד ינואר, אם אני זוכר נכון, להשיב, כי ממילא המשפט נדחה, שלב ההוכחות נדחה לתאריך לא ידוע בחודש פברואר, ובכל מקרה, גם אחרי שהפרקליטות תשיב, אנחנו לא צפויים להערכתי להכרעה בסוגיה הזו עד תום שלב הראיות של התביעה. רק אחרי החקירות.
כן, אגב, בזמנו טענו אנשי ראש הממשלה שהניהול המשפט והחקירה נגדו עולה רבע מיליארד שקל. ותהיתי עם כל תרגילי השיהוי האלה והטענות האלה, הם לא מייקרות את העלות הזו?
אין ספק. כל זמן שהמשפט הזה נמשך, אז יש לך מערכות שלמות שהן מוקדשות רק לניהול הדבר הזה. וגם כל טענה כזו מחייבת הרי סריקה של הראיות ושל התמלילים וגיבוש תשובות. אין ספק שיש מערכת שלמה שמתעסקת במשפט הזה ועולה לנו המון כסף, אבל ככה זה במלחמה בשחיתות ציבורית.
אם כבר הזכרת שהמשפט הזה לא מתנהל רק בכותלי בית המשפט ושיש לו גם פן ציבורי, עד כמה להערכתך בעצם ההגנה מן הצדק והדברים והציטוטים עליהם, על חקירה שהתבצעה לא בתום לב ואכיפה בררנית, היא בעצם סימן לתומכי נתניהו בתקשורת וברשתות החברתיות, או איפה שזה לא יהיה, להעלות את הלהבות סביב הטיעונים האלה בשבועות הקרובים?
אני חושב שאתה תראה את העלאת הלהבות כל פעם שזה ישרת את האינטרסים של נתניהו בכל מיני מקומות. אם אנחנו הולכים, כמו שלפעמים דדמת, תלוי בשעה של היום לבחירות, אני חושב שהנושא הזה יחזור למרכז הבמה, אולי יש גם עוד דברים שלא שמענו, הרי אנחנו גילינו על כל הדברים האלה בהדלפות שהגיעו מצד גורמים שמשרתים את נתניהו בתקשורת, אז יכול להיות שנגלה עוד דברים חדשים.
דוקטור עידו באום, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום להדר קנה.
שלום סמי ואיתן.
שלום.
כתב את הצרכנות שלנו, אתמול אני ואיתן השבצנו, התגענו, יצאנו קצת, לא יודע מה, סקנים, ואמרנו אנחנו לא מסתובבים בקניונים בימים אלה בגלל כל הצפיפות שם, אבל את כן קצת מסתובבת, אין לך ברירה, זה עבודה, ואת מצאת שיש כמה רשתות שעם כל העניין הזה של בלק פריידי והנחות ומבצעים מטורפים, כמה רשתות בכלל בחרו לעלות המחירים של הרבה מאוד מוצרים, אפילו בעשרות אחוזים, ספרי לנו על זה.
נכון. לא מדובר רק בבדיקה שנעשתה רגלית, גם בבדיקה דרך אתרים באינטרנט.
זה בסדר, אנחנו מאשרים גם
גילינו, בדיקות. בעצם גילינו שהרבה מוצרים לא בדיוק מקבלים את הנחת הבלק פריידי, ואפילו המחיר שלהם עולה. מה קורה בעצם? הרבה אנשים מחכים עם הקניות שלהם לבלק פריידי. מכאן החשיבות של היום הזה. הם אומרים, אוקיי, עכשיו יש הנחה, אבל בטח בבלק פריידי תהיה הנחה יותר גדולה. ואז הם מגלים שהמצב הוא לא בדיוק ככה. אז מצאנו כמה דוגמאות, די הרבה דוגמאות, לא היה לנו כזה קשה למצוא, זה אומר שזו תופעה די נפוצה. אז ככה, נניח, טלוויזיה שיומי, 43 אינץ', לפני הבלק פריידי היא עלתה 1,481 שקלים, ופתאום בבלק פריידי המחיר שלה קפץ ל-1,790 שקלים. דלתא, לקוחה רצתה לקנות פיג'אמה, ראתה מחיר 89.90 לפני, זה שבועיים לפני בלק פריידי. אמרה, אוקיי, אני אחכה. חיכתה, ואז גילתה שהמחיר שכתוב ללא מבצע הוא 229 שקלים, ואם מבצע שמכריח אותה בעצם לאסוף כמה מוצרים והיא לא תוכל לקנות את הפיג'אמה בפני עצמה, אז זה 114 שקלים, כלומר איזושהי עלייה של 27% מהמחיר ההם.
כלומר, יש פה איזה ניצול של העובדה שאנחנו במצב רוח צרכני, נקרא לו כך, מצב רוח קנייתי. אנחנו רוצים לקנות, אנחנו ערוכים לקנות, אנחנו מכינים לזה כסף, ואז הרשתות אומרות, הוא כבר כמעט שלנו, 90% שלנו, אז יאללה, אז אפשר לתקוע לו מחיר.
נכון, תראה, זה לא על כל המוצרים וזה לא גורף, יש תמיד המוצרים שכן מקבלים הנחות, אבל נתקענו בתופעה הזאת יותר מדי מכדי שזה יהיה מקרי ורנדומלי.
זה אולי נועד גם לפצות על השבועות הקשים שבהם היו מעט מאוד מחירות בגלל הסגר?
תראה, נכון, זה נכון שאכן המחירות הכלליות ירדו, אבל בואו לא תפצו את זה על חשבוננו, בואו תחשבו איך אתם גם נותנים לצרכנים הנחות וגם אתם מרוויחים.
סוחרים לא מפצים על שום דבר, הם לעולם ינסו לקבל את המחיר הכי גבוה שניתן.
נכון, אבל אי אפשר לעבוד על כולם כל הזמן. ברגע שהצרכנים יבינו שההנחות בבלק פריידי הן לא מספיקות, אז יש להם עוד אופציה, יש את האתרים מחול שהם באמת נותנים הנחות גדולות ומעמיקות, הם ממש מתכוננים לבלק פריידי כמו החג שהוא. הם חודשים שלמים, אוספים סטוקים, חושבים על הנחות, נותנים את הנחות העומק הכי גדולות דווקא ביום הזה. אז הישראלים הם לא פריירים, כפי שאנחנו יודעים, ולכן הם פשוט יגידו, אוקיי, אז עבדו עליי בחנות פיג'מות המקומית, אין בעיה, אני אקנה בנקסט, אני אקנה באסוס, אני אקנה במקומות אחרים.
כן, באמזון. אנחנו יודעים אגב משנים קודמות, מה קורה אחרי סוף חגיגת חגי הקניות האלה? כלומר, האם אחרי שעובר הבלק פריידי והסייבר מנדי וחג הרווקים הסיני וכולי, מה קורה אז? המחירים עולים או שהם פשוט נשארים באותה רמה?
זהו, שלא בדיוק זה ולא בדיוק זה, פשוט נגמרת עונה. הרי זה באופן די מכוון, החגים האלה הם בסוף השנה, אז ההנחות ממשיכות עד ממש סוף דצמבר, ואז מתחלף מלאי, מתחיל המלאים של גם באלקטרוניקה, גם בביגוד, פשוט מתחלפת עונה, באים דגמים יותר חדשים, יותר משוכללים, בגדים אחרים, האופנה טיפה משתנה, ואז המחירים משתנים בהתאם. יש ציפייה שהם קצת יקפצו, זה בדרך כלל זה מה שקורה בינואר, פברואר.
תאמרי לי, כשהלכת ושאל את בעלי רשתות השיווק ובעלי האתרים הללו, מדוע בעצם העליתם מחיר דווקא בבלק פריידי, בעוד שכולם מצפים לירידת מחיר, מה היו התגובות שלהם, או אני אקרא לזה אחרת, מה היו התירוצים שלהם?
קיבלנו המון תירוצים, חלקם לגיטימיים יותר, וחלקם פחות. תראה, הרבה קמעונאים אומרים, המבצעים משתנים, למה את מצפה שדווקא בבלק פריידי יהיו את המבצעים הכי טובים? אז נתנו מבצע יותר טוב לפני זה, שזה קצת עבודה בעיניים. יש תירוצים יותר לגיטימיים, כמו שהם אומרים, תראו, לא קיבלנו הנחות מספקים על כל המוצרים, אז נתנו, שמנו רק את המוצרים שעליהם קיבלנו הנחות, הם באמת משתמשים גם בקורונה, שהייתה עליית מחירים אמיתית, בגלל חוסרים ובגלל חלקי חילוף שלא היו בכל המוצרים, אז הייתה עליית מחירים אמיתית. אבל הם אומרים גם שהם שמים קטגוריה נפרדת, חלקם אומרים שהם שמים קטגוריה נפרדת לבלק פריידי, אז למה אנחנו מחפשים מוצרים מחוץ לקטגוריה הזאת? יש להם הרבה תירוצים, אבל הציפייה היא שכולם יודעים אותה, זה שבבלק פריידי יינתנו הנחות. זה מה שכולם חושבים, זה גם מה שהם כותבים לנו שבועות שלמים לפני החג הזה, הם מכינים אותנו לחג הזה. אז למה בחג עצמו הם לא נותנים את ההנחות הכי טובות?
כן. יפה. אדר קנה, תודה רבה.
ייזהרו מהבלק פריידי. תודה, אדר.
תודה לכם.
עד כאן, אינטרסנטים להיום, איתן אבריאן, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, סמי פרץ.
וגם תודה לדן ברומר שעורך אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה ולהתראות.